רדיו סול סיור. סול סיור, הרדיו של ישראל.
אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, ומה שלומכם היום, מאזינים יקרים וצופים יקרים שלי? השיר שמלווה אותי ברקע, כבר סיפרתי על זה, אבל קוראים לו הוליווד, של האומן האהוב עליי מאיר אריאל בגרסה המודרנית ג'ימבו ג'יי. השיר מדבר בעצם על החיים הכמופלא שאנחנו חיים פה, חיים כאילו בהוליווד, אבל חיים פה בארץ ישראל עם כל הקושי שבא. ותוכנית מאוד מעניינת תהיה לנו, שתשלב את הוליווד וישראל. המרואיין הראשון שלנו יהיה אילן בדני. אילן בדני הוא גם יושב ראש ארגון הקבלנים שרון שומרון. הוא ידבר איתנו על מצב הענף וגם פעילות ההתנדבות והתרומה לקהילה שהוא שותף לה. אחריו תעלה לשידור יעל שר, פרשנית הנדלן שלנו, שמאית מקרקעין וגם חברת מועצת העיר כפר סבא. השבוע התקבל פסק דין מאוד משמעותי, או יותר נכון החלטה בערעור. הוועדה המקומית סתרה את עצמה, וועדת הערר של ועדה מחוזית החליטה לשים גבול, ופרויקט בני ברית בהוד השרון יצא לדרך. נדבר על המאבק והמתח בין ועדות מקומיות למחוזיות, מי מחליט ומי יותר חזק ולמה. רן ורנר, שבוע שהנהגת ההורים בכפר סבא, הספר לנו על פתיחת שנת הלימודים וגם קצת לסערת השלט בתיכון גלילי בעיר. ואחרון חביב, אומן האנימציה שרון יזית, באמת את הארוחה המיוחדת יש לו בהרצליה ולא כמו בכפר, לא בכפר סבא כמו שכתבתי לכם. הוא יספר לנו על למה אנימציה זה אומנות ועל התארוחה הנפלאה שלו. אז נתחיל עם נרקיס ששר את גלבי.
ברקע,
שלום ליושב ראש ארגון הקבלנים שרון שומרון, אילן בדני, מה שלומך אילן?
ברוך השם, שלום וברכה, מה שלומכם?
בסדר גמור, תקשיב, אנחנו נמצאים בתקופה בלתי נגמרת של חוסר ודאות וקושי.
נכון, נכון, והמצב הולך להיות מחמיר יותר, מכל הכיוונים, אם זה בעובדים, אם זה במדינה שקצת לא מתנהלת כל כך נכון, והמנהל שלא מתנהל נכון, בגדול בגדול, קבלנים קורסים קצת.
תראה, אתה מחזיק בשני קובעים, מצד אחד אתה בעלים של עסק בתחום עבודות עפר ותשתיות, מצד שני יושב ראש של ארגון הקבלנים, ואתה שומע גם את הבעיות והאתגרים שהחברים של הארגון מתמודדים.
ממש ככה, אצלנו הרבה קבלנים, לפחות 24 קבלנים מהארגון שלי נגרעו וסגרו את העסק. ואתה שומע הרבה מצוקות של החברים. ואני גם חלק מהמצוקות האלה שהשוק, העיריות לא משלמות, יש זוכה במכרזים ולא מוצאים לך עבודות, בלגן גדול בנושא הזה, ואתה שומע הבטחות והבטחות והבטחות, ובתכלס לא רואה שום דבר.
מה הפתרון בעצם? באמת כאילו הוא תוהה.
אני אגיד לך את הדבר, תראה, אני כבר שומע כל הזמן, הולכים להביא את הפלסטינאים, הולכים להביא את הפלסטינאים, הולכים לשחרר, אבל זה כבר שנתיים ולא משחררים. אני זוכר שפרצה המלחמה, אמרו לי בדצמבר 24 יהיה לך עובדים, 23.
אנחנו לא היה כלום. עוד מעט אנחנו בדצמבר 25 ואתה לא רואה את האופק.
הגענו לזה ממש ככה, ואתה לא, אני יושב עם חברים שלנו, כל החברים בארגון שלי באים אליי, ואתה לא יודע מה לעשות. עכשיו, נכון, מביאים עובדים זרים, לא מביאים מספיק. תקח את העובדים האלה, להכשיר אותם ב4-5 חודשים, וגם כן, זה לא אותו רמה. לי היו עובדים של פלסטינאים של 10-12 שנה, והיום אני גם מקבל טלפונים מהם, הם רעבים ללחם לשם. ומצד שני אתה צריך אותם בעבודה אצלך. ועוד הרבה חברים שלנו שתלויים בעובדים האלה. ואתה פונה לשרים בממשלה, ואתה שומע סיפורים, כן נבדוק, כן נרדוק, כן נבדוק, וזה לא הולך, פשוט לא הולך, לא זז. משהו פה במערכת לא טוב. היום אנחנו צריכים, היום נכון היום מערכת 50-60 אלף עובדים. לך תביא, לך תשנע עובדים מאודו, מסרי לנקה, מאיפה שלא תגיד, לארץ 60 אלף עובדים. זה לא, בלתי אפשרי. בלתי אפשרי ממש. עכשיו, אתה יודע, בעקבות המלחמה, להפך, הרבה בניינים נעשו וצריכים להרוס אותם ולבנות מחדש. זה עוד יותר. לא יודע אם שמעתם את הנשיא שלנו, רוני בריק שדיבר על זה, שהעבודה רק גודלת ויש צורך בשוק ואין עובדים, אין ידיים עובדות. ואז מתפלאים למה מחירי
הנדלן גבוהים ולמה יש איחור במסירות ולמה התשתיות לא בנויות כמו שצריך ולמה כבישים ולמה יש פקקים בכבישים.
אז כל אותו דבר, זה מתחיל מקבלני התשתיות ועולה הלאה. אתה בונה בניין, אתה בונה בית ספר, אתה בונה מוסד, אתה צריך להכין את כל התשתיות.
איך אפילו מתמחרים עבודה בלי ודאות הזאת? כי גם מחירי חומרי הגלם, אני מניח שעלו, אתם מתמודדים, זוכים במכרזים שזכיתם בהם לפני תקופה מסוימת, על מחירים של פעם ובביצוע יקר יותר. אני מניח שהרווחיות גם נשחקת.
אתה כל כך אומר דברים נכונים, ואתה יודע, אתה פונה לרשויות, ואתה אומר להם, תקשיבו, מחירי עליות עלו מאוד, חומרי גלם עלו מאוד. ואותם זה לא מעניין, זה החוזה, זה מה זכית. אבל דברים השתנו. אתה מדבר, לא עוזר כלום, זה אין תזובות על הקבלן. הרי מה... הקבלנים מיליונרים, הם לא רואים שמסביב הרבה קבלנים נופלים, לא מחזיקים מעמד. ממש לא מחזיקים מעמד. זה לא דבר שזה, של סתם, לא עובדים, חומרי גלם עלו, הרשויות בקשיים, לא מוצאים גם עבודות ולא משלמים. זה שניהם ביחד, שני הדברים ביחד.
נשמע...
חסרי אונים פשוט. לא, אני כבר לא מדבר על הפשע המאורגן שגם מכה לנו.
איפה אתה נתקל בזה? בפרוטקשן?
הדברים לא קלים. אתה מבין שאם קבלנים, חברות בנייה גדולות, מסכימות בהשתקה כזאת, לשלם כופר שתיקה לכל מיני גופים לא פליליים, כדי שלא יגנבו להם. כי המשטרה לא יכולה לטפל להם. המשטרה לא מצליחה, ולא כל כמה שמדברים ורוצים והכל, עם כל הרצון הטוב, הם לא מצליחים.
אתה אומר פה דברים די אמיצים, כי...
מה לעשות?
כי לא, כי הדברים שאתה אומר, אני שומע אותה בשיחות אוף רקורד מקבלנים, אבל אתה אומר את זה כאן, מיקרופון פתוח, ואתה אומר באופן גלוי, יש לנו...
תשמע, אני דוגמה טובה. אני לפני שנתיים תפסתי 5 פעמים גנבים שבאו לגנוב לי מאתר, ותפסתי אותם. ובאה המשטרה, עצרה את הגנבים, לקחו את המסעית שהם העמיסו את הברזל, 170 אלף שקל ברזל מאתר למשטרה כמוצג. אחרי את הגנב תפסו, שחררו אותו באותו יום בערב, בלילה, ב-4 בבוקר. הבן שלי שהוא המנהל האתר, הלך איתו מכות, היה בבית חולים עד שעה 5 בבוקר, ואחרי 3 חודשים משחררים את המסעית עם הברזל שלי ב-170 אלף שקל. בלי להגיד לי, בלי כלום. ולא עשו משפט ולא כלום. אחרי שהתלוננתי, אמרו, טוב, אנחנו נבדוק את האפשרות להגיש משפט. זה צורה, זה דרך.
לא.
אתה מתייאש מלהגיש תלונה בכלל.
אז טוב, בעוד שבוע וקצת, בשמיני לספטמבר, יש ועידת הנדלן שלנו, אתה גם תהיה שם, נדבר גם על הנושאים החשובים האלו, אבל אני רוצה להפנות את הזרקור לעוד פעילות שלך. יש עמותה שלקחת צמוד צמוד ללב ואתה דואג לה.
נכון, ממש ממש ככה. אני אהיה בוועידה בעזרת השם ונדבר, ואני קורא לכל החברים לבוא ולשתף בוועידה, כי אנחנו צריכים להקים קול צעקה, ואני יודע... שגם הנשיאות שלי, שאני גם חבר בנשיאות, וגם לא מפסיקים להתריע בכל מקום ומקום, ולהיפגש בממשלה, לא תמיד מצליחים, ממש. אם כולם אומרים, כן, תעזור, ואנחנו נבדוק, תעזור.
אוקיי.
ממשלה תלויה בהרבה דברים אחרים, ומצד שני, מתלוננים על עליית מחירי הדירות, שזה... או שחסר דירות, חסר הרבה דירות בשוק היום.
בוא נדבר רגע על העמותה שאימצת.
זכיתי שהיה אצלי כנס עם שר הביטחון, שהיה מאוד מאלף ומעניין. והערכתי את יושב ראש עמותת עלה, שהמבנה של 450 ילדים חטף טיל במלחמה והרס את המבנה ממש. ואז אני חילקתי לכל החברים שבאו את התמונות של המקום, ויש שם איזה משהו אבסורד. הבניין נהרס עם מתקנים, 450 ילדים במרטף, נאסר ראש אומר, אנחנו משתתפים רק ב-60%. למה? המבנה עכשיו נהרס, נכון? אבל המבנה שלכם לא היה חדש. אני לא יכול להביא לכם מבנה חדש. אני עוזר לכם ב-60%. זה משהו הזוי.
מי אמור להשלים את הפער? הרי מה זה משנה מבנה חדש וישן? מבנה הרוס זה מבנה הרוס.
תביא לי את המבנה כשהיה. תבין, אז הוא אומר לך, לא, אתה עכשיו מחדש את הבניין. ומה לעשות? הבניין נהרס לגמרי. יש לך מתקנים לילדים המיוחדים... שאתה לוקח ילד שלא יכול ללכת, מתקן עולה 22 אלף שקל אחד לילד. וזה אבסורד. זה אבסורד, המדינה אומרת, אני אביא לך 90% מעלות המתקן. למה? מה עם השאר? מי יביא? אתה צריך עוד כמה ימים לפתוח את הלימודים, ואתה לא יכול להכניס את הילדים. ואתה צריך שם הרבה כסף. אז נכון, אנחנו מנסים להתרים, נסים לעזוב, וגם אנחנו, אני בעצמי זכיתי לעזוב שם קצת, אבל בתכלס, יש פה מין אי הבנה, שיח רגשים. אתה אומר להם, אבל המתקנים הלכו, הנה, תסתכלו. אתה, ביקרתי שם, צריכים ללכת לבקר את זה, של, במבנה, המבנה הם חישו אותו. יש תמונות של ההרס שהיה. כל המתקנים של הילדים נהרסו. נהרסו, אתה רואה אותם שבורים. עכשיו, כל המתקנים צריכים להביא חדשים. ויש פה איזו עתימות לא מובנת. אני פניתי גם לשר החינוך שהבטיח לעזור, ואני פונה לעוד גופים, ודווקא אני, דרככם אני פונה לחברים, שמי שיכול לבוא ולעזור ולתרום לילדים, לבוא לראות את המקום, לראות את המתקנים, נשמח מאוד, זכות גדולה לעזור ל-450 ילדים שצריכים כל הציוד הזה. ציוד חדש לגמרי, כי כל הציוד נהרס.
הנה בדני, א' כל הכבוד לך באמת על ההירתמות, גם לטובת הקבלנים, גם לטובת הקהילה והילדים. מה נאחל? נאחל שנדע ימים טובים יותר, שיסתכלו על המצוקות של הקבלנים, כמו שאמרת, לא כי על מצוקה של מיליונרים, אלא כאלה... אוקיי, התנתק לנו. אוקיי, תודה לי, הנה בדני, ואנחנו נעבור למרואיין הבא. תודה לכם, להתראות. ואל בקשתה של מרואיין הבאה, נשאיר עם השיר הבא.
My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends about to get up. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends about to get up.
דיסקו פרטיזני, יעל שר, השיר הזה הוקדש לך.
אני מודה לך מאוד.
תקשיבי. בלי הקדשת שירים, מה שווה כל הפינה הזאת?
מה שנכון.
נכון. אוקיי. אז יעל שר, אני אציג אותך לפני שמי שלא מכיר אותך. שמעית המקרקעין, יעל שר, פרשנית הנדלן של מיקומי. רגע לפני ועידת הנדלן השלישית של מיקומי, אני מתרגש ואת?
יותר
ממך
לדעתי.
לא, 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 אין סיכוי מותק שלי. אין סיכוי שאני מתרגשת יותר ממני, אבל את יודעת, הסוגיות התכנוניות והמאבקים הפוליטיים, את גם חברת מועצת עיר כפר סבא, מציין את זה, לא מפסיקות לצוץ, ואני אתן רקע למאזינים שלנו. יש בהוד השרון מתחם שקוראים לו מתחם בני ברית, שכבר שנים מנסים לקדם אותו, וזה רץ כל הזמן בין הוועדה המקומית לוועדה המחוזית. השיא היה שהוועדה המקומית, בכינוס כמליאה, לא כוועדת משנה, הפכה את התחלטתה של עצמה, והחליטה לבטל תוכנית. ואז היזם רץ לוועדה המחוזית, לעירור, והעירור זרק את הוועדה המקומית מהמדרגות. עכשיו בואי תסביר לנו את מה זה כל אחד מהם.
מה זה כל ועדה, או מה זה התוכנית, או מה...
לא, בואי תסביר על המתח, מה קורה פה בכלל? הרי יש חוקים וכללים, וצריך להיות משהו מאוד פשוט, נכון?
אז דבר שאני צריך להבין את ההבדל המהותי בין הוועדה המקומית לוועדה המחוזית. הוועדה המקומית יושבים בה חברי מועצת העיר. כלומר, אלה אנשים שנבחרו לדמויות פוליטיות, אלה חברי מועצת העיר, הם נבחרו כדי לקדם את פצון התושבים, במובן הכי בסיסי, ובעוד בוועדה המחוזית יושבים אנשי מקצוע מתחום התכנון. כלומר, זווית הראייה שלהם לא תמיד היא, הם רואים עין בעין, בוא נקרא לזה ככה. לנושא מתחם בני ברית, אני מודה שאני לא בקיאה ב-100% בפרטי האירוע, אבל הנה זה בסיכום רב. מתחם בני ברית זה מתחם שיש בו מתחם ותיק, יש בו גם מסחר, קצת מגורים, ובעצם החליטו לפני 20 שנה להכריז עליו בתור מתחם פינוי בינוי, ולפני 10 שנים אישרו תוכנית שנקראת תוכנית מתארית, שזו תוכנית שאי אפשר להוציא בעצם אליה נתרי בנייה, ואז צריך לעשות תוכנית מפורטת, שבעצם מה שהמטרה שלה היה לחלק למגרשים, ולקבוע איזה חלק שייך למי. וגם היה שם נושא של תחבורה וכו', אבל זה המהות המרכזית. 10 שנים בין ההחלטה הקודמת, ועדיין לא אושרה התוכנית, שזו תקופה ענקית. תחשוב שאנחנו מדברים כבר 20 שנה, בין ההכרזה לבין האישור של התוכנית המפורטת, ועוד לא התחלנו להגיש בקשות ליתרים. זאת אומרת שגם זה ייקח עוד זמן עד שבכלל נראה משהו על הקרקע. עכשיו, מה שקרה, להבנתי, זה שבעצם אישרו את תוכנית ב-2015 לפי איזשהו תחשיב כלכלי, וב-10 שנים שעברו, השתנו ערכי הקרקע, השתנה לצורך העניין אחוז הרווח של היזם בתוכנית. ואז באו ואמרו, רגע, מה שהיה לפני 10 שנים, כבר לא היום, נכון? אז בוא נחלק מחדש. נעשה שינויים בתוך החלוקה ובתוך החישובי הרווחיות, ואז נוכל לעשות תוכנית שיותר מתאימה להיום. אבל זה לא עובד ככה. באה בחדה המחוזית ואמרה, חבר'ה, אתם לא יכולים לקחת את זה ולשנות החלטה שכבר החלטתם לפני 10 שנים. ובזה בעצם תם הגולל, נכון לרגע זה. עכשיו אני רוצה רגע להוסיף משהו קטן להסביר לנושא רווחיות היזם. באופן כללי, לפחות מזווית ראייתי, זה לא עניין של הוועדה, כמה כסף מרוויח היזם. בסוף, כמו שאתה הולך לסופר, אף אחד לא נכנס לסופר, והרגולטור שואל כמה מרוויח המקולת הזאת, או כמה מרוויחה המקולת הזאת. לא לפי זה מחלקים להם את היכולת למכור ממתקים. בסוף, מה שהוועדה צריכה לראות מול עיניה זה שני דברים. אחד, זה מה, איך היא רוצה שתראה העיר שלה. האם היא רוצה שיהיו בניינים של 8 קומות, 9 קומות, 11 קומות, אם יהיה פה מסחר, אם יהיה שם גן שעשועים. ולוועדה, זה תפקידה להחליט מה החזון התכנוני שלה, בהתאם לתשתיות ולכל הדברים שנלווים לזה. מה החריג? החריג זה רק במתחמי התחדשות עירונית. מאחר ובדרך כלל במתחמי התחדשות עירונית שוברים בעצם את החזון הזה. אתם תראו פתאום פרויקטים של 20 קומות במקום 8, כדי שאפשר יהיה להוציא אותם לפועל, ורק אז מתייחסים לרווחיות היזם. אבל לא עושים את זה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. האם זה נכון לעשות את זה? אני לא יודעת, אבל זה לא החוק שיש היום. דיברתי הרבה ובלבלתי במוח, ואחר תגיד לי מה לא הבנת.
אני אגיד לך משהו, יש פה משהו מאוד עקרוני, כי אני לא רוצה לזלזל חס וחלילה בחברי המועצה, אבל כמו שציינת, הם אנשים פוליטיים שנבחרים, ולאו דווקא הם בקיאים לא בהליכי תכנון, ולא בבנייה, ולא בשמאות, ולא בהנדסה, והם צריכים להחליט על פי שיקול הדעת שאנשי המקצוע, סליחה, על פי המלצות שאנשי המקצוע שמגישים להם. ויש כמו שיקולים פוליטיים, כמו במקרה של הוד השרון, נכנסים שיקולים פוליטיים פנימה. איך מנטרלים את זה? כדי שגם טובת העיר תבוא ותשמע, כי חברי המועצה בסוף הם מייצגים את תושבי העיר, אבל גם שנקדם תוכניות בצורה מהירה, כי הליכי התכנון, כמו שאמרת, המתחם הזה כבר 10-15 שנים רצים, זה אבסורד שאנחנו תקועים כל כך הרבה זמן, ושום דבר לא זז.
אז אני אגיד, שיקולים פוליטיים זה לא תמיד דבר רע. כלומר, אם אתה מייצג את הציבור, והציבור בא, ואנשים שגרים ליד באים ומעלים דברים שהם מהותיים והם נכונים, חשוב שגם הם ישמעו באמצעות נציגי הציבור שלהם. זה חשוב כן לייצג גם את מי שלא תמיד נשמע. בסוף יש חוסר סימטריה מאוד משמעותית בין היזמים שהם הרבה פעמים יש להם הרבה כוח, לבין הציבור שלא תמיד יודע, לא תמיד מי יודע, לא תמיד מבין, ולא תמיד בכלל שומעים אותו. אז זה כן חשוב שזה יהיה. איך מנטרלים ומה הפתרון הנכון? אני לא בטוחה שאני יודעת להגיד לך מה צריך להיות, אבל בהחלט צריך למצוא איזשהו מתכון שיקצר את הזמנים האלה, כי הם לא סבירים באמת בצורה קיצונית. אגב, הרבה פעמים, אפילו קביעת זמנים יכולה להיות פתרון שהוא לא רע. כי תחשוב שעשר שנים רצו על התוכנית הזאת עד שישרו אותה בפעם הראשונה. אם לכל דבר כזה יהיה דדליין של איקס ימים, איקס חודשים, איקס שנים בתהליך כזה, והבעדות מתמעמאות, צריך להיות משהו שיהיה מסוגל לקצר את זה.
כבר הייתה קביעה כזאת, לא מזמן, שאם תוך זמן מסוים ועדה מקומית לא מאשרת?
על היתרים.
כן, אז היתר כבר מקבל תוקף.
נכון.
וזה...
בעצם יש רשות רישוי עליונה או משהו כזה, שהיא יכולה לתת אישור ליתר במקום הוועדות. אבל זה לא בטבעות. בסוף גם הרבה פעמים העיכובים נובעים מהוועדה המחוזית שלוקח לה המון זמן.
היום הייתי, השבוע, סליחה, הייתי בפגישה עם מהנדס העיר, אני לא אגיד את זה, רק אני אגיד שאני גר בה, רעננה, והוא אמר, תקשיבו, אפשר ללכת למחוזית עם התוכנית הזאת, אבל זה ייקח לכם הרבה יותר זמן מאשר לחכות לאישור התוכנית המתארית של העיר. וזה נשמע כמו דבר אבסורדי, כאילו מהפקק תנועה שיוצר דברים?
אז כן, הפקק הוא מאוד מאוד משמעותי. הרבה פעמים דברים לוקח להם המון זמן, בגלל שהם פשוט מתעכבים טכנית. וזה בדיוק הבעיה. הבעיה היא לא השיקול דעת שלו, שלה, הבעיה היא שלא מפעילים את שיקול הדעת, כי פשוט דברים נמרחים זמן וזמן וזמן. אפילו אם אתה מסתכל על התוכנית המתאר הכוללנית של כפר סבא, תחשוב שהיא הייתה מופקדת בשנת 2017. Okay. ב-2017. דנו בה ב-2019. ב-2020 קיבלו החלטה שתוך חצי שנה צריך לעשות בתיקונים, ואז לפרסם מחדש. עברו מאז 5 שנים. 5 שנים. ובינתיים ממשיכים כמו שזה. אין תוכנית כוללנית, ביטלו את ההפקדה שלה. סתם. וזה באמת נורא חבל.
טוב. אז איפה האופטימיות, סליחה?
משהו אופטימי,
כן.
תראה.
יש לי עוד מעט עוד סוגיה לדבר איתך, ובואי תתחיל עם אופטימיות, וכי הסוגיה באחרונה היא בעצם אולי גם אופטימית, אבל אני רוצה לשמוע אותך קודם.
בסדר, אז אופטימיות. היום בבוקר קמנו, השמש זרחה. היו מלא ציפורים בשמיים. סך הכל, אנחנו חיים במקום שיש לנו לרובנו אפשרות לקנות הרבה דברים, לאכול טוב, לשתות טוב, יש לנו ילדים טובים ושמחים. בסך הכל העולם, יש אופטימיות. צריך לראות גם אותה כל הזמן.
חזרת מאיטליה, את עדיין בווייב של חול. אבל אני רוצה לדבר איתך על מחירי הנדלן. כי בשקט בשקט רומזים לי באוזן שהפסיקו למכור. או יש האטה משמעותית במחירות. ויש מלאים שלכם ומצטברים. וזה עשוי לגרור את המחירים למטה. מה עמדתך בנושא?
עמדתי היא קודם כל, שזה לא משהו שמפתיע. כלומר, דיברנו על זה כבר יותר מפעם אחת לדעתי, שכבר כמה, בערך שנה וחצי, שנתיים, רוב המחירות של הקבלנים היו מחירות שמחביאות הורדות מחיר. כלומר, מבצעי המימון של ה-20-80, 90-10, 5-95 וכו. היו הטבה כספית, כן? תשלם לנו בעוד 3 שנים את מה שאתה אמור לשלם לנו היום. זאת אומרת, קיבלת את שווי הריבית מתנה. אם זה שדרוגים בחינם, אם זה שינוי במפרטים, אם זה עוד דברים של שווה כסף שפשוט מסתתרים בתוך המחיר. אז יכול להיות שכבר הגענו גם לגבול קצה היכולת של הסוואה בתוך המחיר. ואנחנו מדברים עכשיו על תמיתית של ירידה במחירים. כאמור, לא כל עיר מתנהגת אותו דבר, ושוק יד שנייה לא תמיד גם, הוא בדרך כלל עוקב אחרי שוק היד הראשונה, אבל הוא גם לא תמיד מתנהג אותו דבר. להגיד לך האם רואים, אני יכולה להגיד לך שקראתי כתבות שכן, קראתי כתבות שמיד חוזרים לעלות, אבל את הלך הרוח אי אפשר לפספס.
אז אני אגיד לך מה התחזית שלי בתור בור ועם הארץ מוחלט. עוד מעט הכסף יוזל, הקבלנים נשכו את השפתיים, ייתנו הנחות סמויות, עד שהכסף יוזל, השוק יטוס חזרה למעלה.
ימים יגידו.
ימים יגידו, והנבואה ניתנה לשוטים, אבל עד אז, עד אז. איפה את בשמיני לספטמבר?
ועידת הנדלן.
ועידת הנדלן השלישית של מיקומי. ועידת הנדלן השנתית של השרון. ואני יכול להגיד לכם, אם הקודמת הייתה טובה, והקודמת קודמת שלה הייתה טובה, זאת הולכת בכלל מדהימה, הולך להיות שם כבר 400 איש שישרו הגעה, ואנחנו על סף הסולד אאוט. יהיה מרתק, יש לנו דמויות חשובות, יהיה שם מעניין, יהיה ארוחת בוקר טעימה. ותודה רבה, יעל סער.
תודה לך, אני אתלבש יפה לוועידה.
תתלבש יפה, נתראות, ביי ביי. מה נשים עכשיו? דודו טסה, איזה יום. שלום לערן ורנר, יושב ראש הנהגת ההורים של כפר סבא. מה שלומך, ערן?
שלום דודי, מה שלומך?
אז המאזינים זעקו ועמדו ברחובות וצעקו שמזמן לא דיברנו, אז הגיע הזמן.
אתה מתרגש?
אני... תראה. זה השנה השנייה שאני... זהו, זה השנה השנייה שאני לא שולח אף אחד לבית הספר. ישבתי עם הבת שלי, שהיא סיימה עכשיו שנת שירות, ודיברנו על זה כמה שנים ברצף שלחתי ילדים לבתי ספר. המון שנים. אבל זה כבר לא קורה שנה שנייה. אני יותר מתרגש מהוועידה שלי שמתרחשת שבוע אחרי.
שבוע אחרי.
כן, שבוע אחרי. אבל תקשיב, לפתוח שנת לימודים זה וואחד אתגר.
זה החג של ההורים.
זה החג של ההורים. היה פה קודם ראש עיריית רעננה ושוחח על פתיחת שנת הלימודים, הוא זרק את המספרים. תקשיב, זה אחריות כבדה מאוד.
תשמע, אני כל פעם נדהם איזה מאמצים יש, בסך הכל יוצאים לחופשה של חודשיים, ו... וכאילו עולם ומלואו להערך לפתיחה של להתניע את המערכת מחדש.
זה הכל, זה גיוס כוח אדם, זה הכשרת כוח אדם, זה הכשרת מבנים, זה בטיחות, זה רישום תלמידים, זה פתרון בעיות פרטניות של תלמידים. איפה אתם כהנהגת הורים נכנסים לתוך הבוקה המבולקה הזאת?
אז האמת שכמעט בכל תחום איכשהו אנחנו מעורבים, בין אם זה... כמו שאמרת, שיבוצים ושיפוצים ועשרות ותוכניות חדשות ובעיות פרטניות שלא מוצאות מענה ומפעילים אותנו כדי לסייע להורים, אז כמעט בכל דבר, ובאמת בכל אחד מהתחומים יש איזשהו הרבה דברים חדשים שקורים, אני סתם יכול לדגום, בשנה בכפר סבא, בגני הילדים יש כמה שינויים משמעותיים, גם שינוי של הרכב הגילאים של הגן, שיצר הרבה חרדות של ההורים, וגם המעבר של ארוחת הצהריים לשעה 2, שזה פעם ראשונה שכפר סבא מתיישרת עם מה שנהוג בארץ, אנחנו ככה מסכים לראות איך המענה הזה יעבור בשלום.
יעבור בשלום.
חטיבות ביניים, עברנו לשנה לחמישה ימי לימוד, וכל השיטת השיבוץ השתנתה, ויום שישי יום של פעילויות פנאי לנוער, אז גם שינוי מאוד גדול. כן, יש הרבה, אבל אני, בהקשר לשם מה שמעת לך, של כל ההערכות הזאת, חוץ מלקצר את החופש הגדול, באמת התקווה הכי גדולה יכולה להיות שהשנה תהיה סוף סוף שנה בלי הפסקות.
תקשיב, אנחנו חמש שנים משנת 19-20, כן, כבר זה השנה, כן, 19-20 הייתה הקורונה, התחילה הקורונה, נכון? כן.
נכון, 20.
אז אנחנו שנת 19-20, 21, 22, 23, אנחנו זה השנה, חמש שנים ברצף שמערכת החינוך שובשה בצורה קשה, ואנחנו באמת מקווים שהשנה היא תזרום כמו שצריך, אבל אני רוצה להתייחס לעוד אירוע שהיה השבוע בכפר סבא. כפר סבא עלתה על הכותרות בזכות או בגנאי מחאה של תלמידים. מה היה שם בעצם? בוא תן לנו תמונה נקייה.
אתה מדבר על
על המחאה נגד מנהלת גלילי ועל השלט ועל כל הסערה שרצה.
אז תראה, היה כבר רצף של כמה סרטונים שפרסמו מנהלים בבתי ספר בקריאה להפסקת המלחמה, החזרת החיילים, החטופים, והם ציינו גם את נושא הרעב בעזה, שזה עורר זעם של חלקים גדולים באוכלוסייה. אחד התלמידים, או חלק מהתלמידים, זו איזושהי עצומה שקראו להנהלת בית הספר שלא להביע דעות.
זה בעיה, בוא נדבר רגע ברמה העקרונית, כי מנהלי בית ספר, נכון, יש להם תפקיד ציבורי, צד שני, הם אזרחי המדינה, ויש להם גם אמירה אישית.
מנהלי בית הספר הם אזרחי המדינה, והם אמונים על חינוך הדור, גם להיות אזרחים מהמעלה הראשונה, ובין היתר לחשיבה ביקורתית, ולהבעת דעות, ויש להם זכות, ויש להם גם חובה להשתתף בשיח ציבורי. הם גם מחנכים וגם מורים לאזרחות, ואוי לנו אם לא יתאפשר להם להביע את כולם. ויחד עם זאת, הם צריכים גם להבין את הרגישויות של זה. כמו שדבר, תלמידי התיכון, אלה שסיימו רק לפני שנה את שנת הלימודים, נמצאים היום מגויסים ונלחמים בעזה, וצריכים גם להגיב לקולות האלה. אבל בכל העולם, אנשי רוח ואנשי ואומנים ומחנכים, שמתבטאים נגד מלחמות, לפעמים זה מתחיל בתור קולות שוליים או שהם שנויים במחלוקת, אבל זה תמיד נעשה מה לעשות בזמן שיש מלחמה. אף פעם לא שיח שנעשה בזמן שיש שלום. אז אני חושב שמה שקרה בכפר סבא זה שזה שיח לגיטימי, רק שצריך לדעת איך להפוך אותו באמת לשיח ענייני ולא לשיח אישי. היה פה איזשהו חציית קו, כי השלטים שנתלו, השלט שנתלה בבית ספר, הובן באופן אישי כנגד ההנהלה.
אני חושב שהמנהלת הגיבה בצורה ראויה עם המכתב שהיא כתבה והביעה את עמדתה מאוד ברורה.
הגיבה בצורה ראויה, גם היה לנו השבוע ועדת חינוך שיצאה בהצהרה משותפת בנושא הזה, שאנחנו רוצים לאפשר לכל אחד להביע את דעתו בעיר בצורה מכבדת. המלחמה שלנו נמצאת בחזית, ואז היא לא במערכת החינוך, לא בתוך בתי הספר, ואנחנו צריכים ללמוד איך לקיים שיח מכבד ודמוקרטי, גם עם דעות שונות, בצורה עניינית.
Okay.
ואגב, אני אגלה לך סוד, לא המורה היחידה בכפר סבא, לא מנהל ביחידה בכפר סבא שהתבטא בעניין הזה.
בוא אני אגיד לך עוד סוד, אנחנו 10 מיליון תושבים במדינת ישראל, לכולם יש דעה, לפחות אחת.
נכון.
כן. אוקיי, אז דיברנו, אז זה אומר שמערכת החינוך כפר סבא אמורה להיפתח כשורה. לפי מיטב ידיעתך.
אני מאמין שתפתח כשורה.
אבל יש נושא אחד, שולי, שאתה ועוד כמה בודדים לא מפסיקים לעסוק בו. מתי מפעל המים יקבל סוף סוף הנהלה קבועה?
רגע, לפני שאני גם במפעל המים, אני רק אגיד לך שאת שנת הלימודים בכפר סבא, אבל אנחנו פותחים בחולצות צהובות.
אה, נכון, נכון.
שנה שנייה לצערי שאנחנו נאלצים לעשות את זה, אבל אי אפשר שלא להתייחס לזה, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שכל החטופים יחזרו הביתה.
אתה יודע, זה אמירה ערכית, אמנם אמירה סמלית, ואף חטוף לא יחזור הביתה בגלל החולצה הצהובה שילדי כפר סבא ילבשו, אבל זה אמירה שמזכירה לנו שהאחריות והמחויבות החברתית שלנו היא אחת. וזה מסר לדורות הבאים, שבכל אתגר כזה כולנו צריכים לעמוד כאיש אחד למען רעהו. אז יישר כוח על היוזמה הזאת, ואני מקווה באמת שכל תלמידי כפר סבא והרי השרון, בניית ישראל בכלל, יבואו ויעשו את הצעד הסמלי הזה, שרק יוכיח את המחויבות שלנו אחד לשני. אוקיי. מפעל המים. מתי נגיד די?
הרגע שלא נגמרת.
מתי נגיד די? תקשיב, זה כבר, זה בדיחה מאוד מאוד יקרה על חשבונכם. אני תושב רעננה, אבל בדיחה יקרה על חשבונכם.
המים שלנו טובים יותר, אתה יודע.
נגיד, אוקיי. אתה גדלת ברעננה וגדלת יפה, אז המים של רעננה...
גדלתי ברעננה, אבל מים פה טעימים יותר. הסיפור הזה אמור להיגמר. כבר הצלחנו לייצר קונצנזוס בעיר ולמצוא פתרון, באמת בהסכמת כל חברי המועצה, שמפעל המים ינהל ועד, שמורכב מאנשי ציבור שאינם חברי מועצה. כשאני אומר פה אחד, אני מתכוון 20 מתוך 21 חברי מועצה קיבלו את היוזמה הזאת, ולצערי התעקשות של חבר מועצה אחד לרבות הליכי סרק משפטיים שאין להם שום סיכוי ושום תוחלת, מעכבים את זה, וכמו שציינת, עיכוב הזה עובד בוננו, הוא לא מאפשר את תקופת הוועד המנהל, הוא ימתין לאיזשהו דיון נוסף בבית משפט. בפעם הקודמת השופטים נתנו לו בערך 90 שניות לדבר, אני אמין שהפעם זה יהיה קצר יותר. ואז ההחלטה כבר התקבלה. עוד משוכה בדרך, אבל גם עליה
נתקדם. דיברתי קודם עם שמית מקרקעין יעל שר, אתה בטח מכיר אותה. דיברנו על עיכובים של ועדות המחוזיות, אתה מדבר פה על עיכובים של בתי המשפט. לפעמים הבירוקרטיה הורגת אותנו.
כן, הבירוקרטיה הורגת אותנו, היו סיבות רבות לעיכובים האלה, אבל באמת לכולם יש מטרה משותפת, ונראה לי שזה פשוט, אין איזה שום אינטרס, זה לא משאר את האינטרס של אף אחד.
אני אומר למנות את ה-GPT בתור בורר, והוא יעשה את הכל הרבה יותר מהר.
לגמרי, גם מהר וגם בצורה יותר שעדה.
כן. רן ורנר, שתהיה שנת לימודים מוצלחת, ומזמן לא היית באולפן, אז קדימה.
תודה רבה, דודי. בהצלחה בוועידה.
תודה, ביי ביי, אתה תגיע. כן, ולפני שנעבור למוריין האחרון שלנו, עוד פעם דודו טסה, או יאללה, דודו טסה כמובן.
על מה את חולמת, על מה יממה תרדוף יממה, העיר תלויה על בלימה, קומה על קומה, קומה על קומה. תגידי על מה את חולמת, על מה נצא עם עלות החמה, נשאיר מאחור את כל מה ששכחנו מרוב בהלה, רק לא נשתוק, לא ליפול הדממה, האהבה לא תציל את עצמה, שקעה על מי את חולמת?
שלום לשרון גזית.
אהלן.
השיר ששמתי לך ברקע, שמעת ממנו קצת?
שיר, ממש את השורה האחרונה. אז אל תעשה לי בוחן פתח.
לא, לא, אעשה לך דוחן פתח. אני אספר לך את השיר של דודו טסה, על מה את חולמת, על מה. הוא מדבר על חלומות. ואתה אומן אנימציה, אתה בעצם מצייר חלומות, נכון?
וואו, דרך פיוטית ויפה לתאר את זה. אפשר לראות את זה ככה, כן. אני עושה אנימציה כבר מלא מלא שנים. אני אוהב את זה מאז שאני פחות או יותר ב5, אני חושב. וכן, כן, יש בזה הרבה מאוד חלום והרבה מאוד אשליות נהדרות ונפלאות. ומלא יצירתיות וכיף גדול.
אתה אומר אנימציה, שהיית ילד, התחלת בן 5, ומנך שהתחלת בן 5, התחלת בעיפרון ונייר, נכון?
תשמע, התחלתי מזה ששאלתי את אבא שלי איך עושים סרט מצויר, והוא הראה לי בפינה של הספר, הוא צייר ציפור שעפה. באותו רגע הבנתי שזה מה שאני הולך לעשות כל חיי.
מה, שמדפדף לך? כאילו צייר קצת בכל...
כן, כן, כן. זה היה הסרט האחרון שלו והסרט הראשון שלי.
אוקיי.
ומאז אני פשוט... זה פשוט היה קסם כל כך מרגש, ובתור ילד דיברת על עיפרון, וכן, זה היה פילים, וזה היה פיתוח... בכל מיני מקומות בעולם בשביל שהסרט יחזור אליך, וזה היה מורכב ומסובך לעומת העולם של היום, שבאפליקציה אתה יכול לעשות סרט בשירותים, ולשם אני מקדיש את זמן השירותים שלי באופן כללי.
אוקיי, אבל מה בעצם ההבדל? כי אתה יודע, נכון שיש לנו טכנולוגיה שמקלה או משנה מאוד את הטכניקה, אבל את הדמיון שלנו היא גם מחליפה?
היא לא מחליפה, היא מאפשרת לנו, היא שמה אותנו לאוטוסטרדה, ומאפשרת, מקצרת לנו תהליכים. התהליך של לעשות אנימציה הוא תהליך מאוד מורכב וארוך תמיד, אבל בזמנו זה היה מורכב, כמו שאומרים שבעתיים, אז כזה, עשיריתיים. זה הפך את העסק להרבה יותר מיידי, אני עושה משהו ומקבל תגובה, אני רואה מה אני עושה. פעם זה היה משהו הרבה יותר מופשט ומחשבתי, אבל מה שאתה אומר, זה בעצם מאפשר לנו לקדם את הדברים הרבה יותר מהר, אז היצירתיות היא חשובה תמיד, פשוט זה הרבה יותר קל. אתה נושא עכשיו שאתה מצייר עם ידיים קשורות, והכל איטי וקשה, לעומת הכל חופשי ופתוח ונהדר.
אוקיי, בוא תספר לנו על התערוכה שלך.
אז זהו, אז אני מוכר...
רגע, רגע, לפני זה. בוא תן לנו כמה משפטים עליך, על הרקע שלך, הניסיון. כי לא הצגתי אותך כמעט, בוא.
נכון, אז הנה בוא אני אעשה את העבודה בשבילך, קדימה. אז שמי שרון גזית, אני עושה אומנות מאז שנוצרתי. בגיל צעיר יחסית נדלקתי מאוד מאוד על אנימציה ועשיתי אנימציה. באיזשהו שלב הבנתי שאנימציה, מתקשר למשפט הקודם שדיברנו עליו, היא מאוד מאוד מורכבת לעשייה, והחלטתי לוותר והלכתי ללמוד ארכיטקטורה. זאת ההשכלה הפורמלית שלי. הייתי ארכיטקט מספר שנים, ואנימציה תמיד ישבה שם, ובגיל דרך 28 פתחתי את הסטודיו שלנו, סטודיו פיל אנימציה, שנחשב אחד הסטודיוים המובילים בישראל, והוותיקים. ואני עושה אנימציה עם עוד קבוצה של אנשים נהדרים ומוכשרים במשך באמת עשרות שנים. ובמשך כל השנים האלה אני ממשיך לעשות אמנות, זה דבר שקיים אצלי. לפני כמה שנים התחלתי לחתוך עצים, אני לא יודע מאיפה זה בא לי, שאלו לי שאלות כמה פעמים, בטח במסגרת התערוכה, היה לי פשוט בראש לחתוך פלטות של עץ, וליצור מהם פסלי קיר, וזה מין משהו שהצליח להביא אותי למקום שכל הניסיון והכישורים והכישרונות, הכל התנקז במקום הזה. הארכיטקטורה והאנימציה והאומנות עצמה והומור ותנועה וגיאומטריה, כל הדברים האלה נכנסו לשם בצורה מאוד מאוד עוצמתית. ולפני כחצי שנה בערך עלה הרעיון לעשות תערוכה. בשבילי זה היה מרגש, מפחיד, ללכת אל הלא נודע, כי עשיתי המון דברים אבל את זה אף פעם לא עשיתי. וזה פשוט קרה, קיבלתי אכסניה מדהימה בגלריה העירונית בהרצליה. האוצרת והמנהלת מילי ספלר עפה עליי, אני עפתי עליה, ופשוט עשינו את התערוכה הזאת שעלתה לפני שבועיים, ממש לפני שבועיים, היום לפני שבועיים הייתה הפתיחה, הייתה מדהימה, מרגשת.
איך התגובות של הקהל?
וואו, זה פשוט היה מדהים, זה היה מדהים. התגובות הכי מדהימות היו לא יודעים הכי מדהימות, אבל התגובות של שרון, לא ידענו שאתה כזה. זאת אומרת, תכירו שרון אחד. אני ידעתי כל מה שאני כזה, אני כזה, ואיך לא ידעתם את זה?
ואתה כמה שנים מתעסק באמנות?
אני מתעסק תמיד באמנות, אבל לא כך ראו את זה, זה היה אמנות למגירה. ופתאום הכל היה פרוס על הקירות, זה מדהים לראות את הכל. תשמע, זה מרגש ברמות. יפה. כמו שכתבנו בסייב דה דייט, מרגש ברמות של קלה.
אז קודם כל, הרעיון איתך יפורסם מחר באתר שלנו בהרצליה ניוז, וכל מי שרוצה לראות את התערוכה, תחזור שוב לפרטים, איפה היא מוצגת ועד מתי?
זה מוצג בגלריה העירונית בהרצליה, זה מוצג עד ה-11 לספטמבר. יהיו עוד 3 אירועים שיקרו במסגרתה, יהיה אירוע מחר של שיח גלריה, שיהיה נורא חמוד ו... ומעניין, אני אדבר עם נילי ואני אספר על, על, על כל הסיפור הזה. זה יקרה מחר בצהריים, ב-12 בצהריים, ויהיה עוד סדנת מבוגרים לאנימציה, שתקרה בגלריה והיא תהיה שילוב גם של העבודות שלי שם, וגם של אנימציה, ובאירוע הנעילה שיקרה ב-11 לספטמבר, לא נדבר על שום תאומים, אנחנו נדבר על ה... נדבר שוב איזו הרצאה קטנה, או לא הרצאה, הרצאה זה גם מפחידה, שיחה קטנה שאני אספר קצת על ה... על, על עצמי ועל העבודות, ובמהלך השבועיים האלה זה פתוח כל יום למעט יום ראשון, כל יום זה פתוח בימי חול, שני, שלישי, רביעי, זה פתוח בין 10 ל-1, וביום חמישי אחרי הצהריים בין 4 ל-7, ושישי, וואו, כמה פרטים, ושישי בין 10 ל-1, אנחנו... ואני מאוד מאוד אשמח שיבוא לראות את הארוחה הזאת.
שרון גזית, אני אגיע ותמשיך ליצור אומנות, והדמיון שלנו זה דבר שאף שום דבר לא יחליף אותו, שום טכנולוגיה.
וואו, כמה שזה נכון.
אוקיי. תודה שרון, להתראות, ביי ביי.
ביי ביי, תודה, ביי.
שלום, מדבר אהם, מה שלומך?
שלום, מה שלומך?
תקשיבי, יותר טוב מיום ליום.
אוי, איזה כיף לשמוע, נו.
כן, את יודעת למה?
לא.
כי קיבלתי החלטות.
איזה כיף.
נכון.
נו.
את יודעת, את עצמי אני כבר משעמם שדבר על הוועידה, אבל ברגע שהחלטתי שהגעתי ליעד שקבעתי לעצמי, אז הפסקתי לרדוף אחרי.
יא, אז קודם כל הגענו ליעד?
לא, עצרתי, אמרתי, אוקיי, זה מספיק. זה מספיק, פשוט לרדוף, כי התחושה של הלא מספיק, היא יכולה לרדוף אותנו לנצח, נכון?
האויב של המצוין זה הטוב מאוד. האויב של הטוב מאוד זה המצוין, כן.
כן, אז הסתפקתי בטוב פלוס.
יופי.
נכון, אבל זה גם נכון להתנהלות השותפת שלנו?
זה נכון, כן, אני חושבת שכן.
איפה זה בא לידי ביטוי?
הפרפקציוניזם הוא אבי ה... כאילו, תמיד אומרים שאיזה תכונה הכי רעה יש לך, כאילו, אנשים...
זה אלין את התכונה,
זה כל מיני. כן, אנשים זה... אנשים שפרפקציוניזם לפעמים... מושלמות זה התקדמות טובה ממושלמות, ואנשים מחפשים את המושלם. הרבה פעמים.
אנחנו גם מושלם, ויש גם עוד תירוץ שאנשים נוטים לברוח אליו, זה, אני אחכה כי,
לרגע
הנכון. כן. נחכה, זאת אומרת, לא אקבל החלטות.
נחכה, אני החיים, רק שהמשכנתה תיגמר, רק שהילדים יגדלו.
כן, שהמשכנתה תיגמר, והלוואה תסתיים בחודש הבא, ואל מסיים את הגם ואת הצהרון, ואני אשלם פחות.
ואז אני אחיה. ואז אני אחיה. חיים קורים עכשיו.
וחיים קורים עכשיו. ולא חוסכים עכשיו, ולא שומרים כסף עכשיו. ואת שומעת את רוצים מאוד הרבה אצל מאומנים שלך?
אני שומעת המון. המון.
תזכיר את השם של הספר שלך המדויק?
מיליון תירוצים או מיליון דולר?
מיליון תירוצים או מיליון דולר. וזה שם כל כך רלוונטי. דרך אגב, איפה לרכוש אותו עדיין? אני קיבלתי אותו מתנה, אבל...
כן, אפשר בסטימצקי, בצומת ספרים.
מיליון תירוצים או מיליון דולר. תקשיבו טוב טוב לשם הזה, ואני יכול לקנות. תכנסו
לאתר
קרוב לטלפון שלכם, ולכו לקנות.
כי יכול להיות לכם מיליון תירוצים או מיליון דולר, אף פעם לא יצא.
מיליון תירוצים, מיליון דולר. אז לא יסתפק בתירוצים, אלא לשאוף לקבל את המיליון האחר. והזמן שלנו קצר, על מה תדברי את היום?
היום אני הולכת לארח את ליאת מורן, ואנחנו יכולות לדבר על קשב וריכוז לקראת שנת הלימודים. אחד האתגרים הכי קשים של התלמידים, ההורים והמורים, זה באמת נושא של קשב וריכוז, אז אנחנו יכולות לדבר על זה.
מעולה, כן. יופי. שבוע הבא אני לא רואה אותך פה.
נכון.
כי אני אקח לי כאילו
הפסקה. ואני בקורפו.
את בקורפו? מתי את חוזרת מקורפו?
ביום ראשון, לפני הוועידה, אני לא...
ביום ראשון לפני הוועידה, אוקיי. זה מתוכן מאוד. אז שבוע הבא אנחנו לא נהיה פה, כי אתי בקורפו, ואני בהכנות לאירוע שלי. ענבר אהם, אז תודה רבה גם על הגיחה הקטנה שבאת אלינו. ולכם מאזינים, תודה רבה על תוכנית שאותי נהנה מאוד, אני מקווה שגם אתכם. להתראות, ומה נסיים? נסיים עם דודו טסה מעליות היום. דודו טסה היה הכוכב שלנו. ביי ביי.
אני אוהב את הלילה איתך, לא זוכר מה זה בלעדייך. אני שומר לך את הדברים הטובים, גם אם הם מעט, מספיקים רק לאחד. אני כותף לך את כל הפרחים, וגינתי פורחת ללא הרף. אני שומר לך את כל הסודות, שתחזרי אליי בערב, ערב טוב. מעליות, מעליות עולות יורדות ומתרסקות, אבל אני גבוה מכולם, כלום לא נוגע, כלום לא נוגע, רק המבט שלך. אני מאיר את הבוקר איתך, פורץ למענך עוד איזו דלת, ואת יפה, אלוהים יודע כמה, מתבונן בך לעת ערב, ערב טוב. אני חורז לך שרשרת מילים, מפחד שתאבדי אותה בדרך. אני אלך איתך לאן שתרצי, רק אל תלכי רחוק מדי, רחוק מדי משתי עיניים. מעליות, מעליות עולות יורדות ומתרסקות, אבל אני גבוה מכולם, כלום לא נוגע, כלום לא נוגע, רק המבט של
יש לנו אורחת, זה לא אתה ואני.
אני אוהב את הלילה איתך,
תתנהג יפה,
לא זוכר מה זה בלעדייך. אני שומר לך את הדברים הטובים, גם אם הם מעט, מספיקים רק.
מה יהיה איתך? מה יהיה איתך?
לך
בשנים הוא היה...
תודה רבה.
בזמן הוא היה הטכנאי שלי הקבוע.
יום יום שאת עוברת כאן בתשע, אנו לך שורקים מן הסולם, ותאמיני לנו זהו משע שאת לא עוצרת מעולם. כשאת לובשת את השמלה האדומה, אז בבניין לפתע צומחת עוד קומה, ולו ידעו הפיגומים לשיר כי ישמעו אותם בכל העיר.
את אולי קטנה,
אבל כתפנו איתנה,
וכל חיוך שלך אצלנו חג.
יש לך פה עניין, היא פועלי בניין שאוהבים אותך עד ראש הגג. את משגעת פה את כל בסימפוניה של שריקות, כשמרים למטה מגובה המנוף, זו עד שמקשת בשבילנו את הנוף. אמרי מילה,
מילה ונטפס איש איש
מן הקומה העשירית לכביש.
את אולי קטנה,
אבל כתפנו איתנה, וכל חיוך שלך אצלנו חי.